פרשה פותחת בעניין הביקורים. אדם מביא ביקורים, מעלה אותם לירושלים, ואז הוא מתחיל בפרשה של הודעה. ענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם עם תי מעט, וירא אותנו המצרים ויענונו וכולי. מספר ומרחיב בהודעה. כנראה ההודעה הזאת כל כך חשובה, כל כך מרכזית, כל מילה ומילה שם היא מלאה תודעה, עד שהפרשה הזאת הפכה להיות הפרשה המרכזית בהגדה של פסח. בהגדה של פסח, כאשר אנחנו הולכים ומודיעים, דורשים, זה מה שהמשנה אומרת, דורש מארמי עובד אבי עד סוף הפרשה, לוקחים כל מילה ומילה, מסמיכים אותה, מוכיחים עליה ומדברים בה. זה פרשה שסוקרת את מה שעבר על עם ישראל מתחילתו, מתחילת ההיסטוריה, ארמי עובד אבי, עד שאדם אומר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, הנחתו לפני השם אלוקיך. בעצם יש כאן את היסוד של הכרת הטוב. הכרת הטוב כוללת שני דברים: א', להודות, להגיד תודה, אבל ב', גם להכיר, להכיר ולדעת מה נקודת הטוב. זה הנקודה הטובה וזה נקודה הטובה. כל חלק וחלק האדם לא רק אומר סתם תודה רבה, אלא תודה רבה מההתחלה על כל נקודה ונקודה הוא מתעכב. מיד אחר כך יש פרשה שנקראת פרשת וידוי מעשרות. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר. וכאן יש את ההלכה שאדם פעמיים בכל שמיטה, פעמיים בשבע שנים, בסוף שנה שלישית, זאת אומרת בחג הפסח של שנה רביעית ובסוף שנה שישית, בחג הפסח של שביעית, אחרי שאדם מחלט מעשרותיו, דהיינו הוא מחלק לכל אחד ואחד את המעשרות, הוא אומר בפרשה שהיא נקראת וידוי ביקורים. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול השם אלוקי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. הפרשה הזאת נקראת בלשון חז"ל וידוי, וידוי מעשרות. יש פה דבר פלא. אנחנו רגילים להשתמש במילה וידוי כשאדם מתוודה על חטאותיו. אשמנו, בגדנו, קרבים עוד מעט לסליחות, חודש התשובה, ראש השנה, יום כיפור. הוידוי נמצא במרכז של יום הכיפורים, כן, כל הוידויים. על מה זה וידוי? אשמנו, בגדנו, גזלנו. איזה וידוי יש פה? האדם רק אומר, עשיתי את הכל כמו שצריך, באמת עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, ביארתי הקודש מן הבית. הוא אומר, עשיתי ממש כל דבר ודבר שציווית אותי. איזה וידוי זה? גם למה, מה ראתה תורה לסמוך את הפרשה הזאת בפרשת ביקורים? אני חושב שיש כאן נקודה גדולה שאני רוצה לדבר עליה. הכרת הטוב זה באמת להכיר טוב, ואנחנו רגילים להשתמש בהכרת הטוב כלפי החברים, כלפי הציבור, כלפי ריבונו של עולם. להכיר טוב, להגיד תודה, גם להצביע תודה על זה ועל זה ועל זה, להכיר טוב. אבל הרבה פעמים אדם מכיר טוב לכולם, גם מכיר טוב בכולם, אבל דווקא את עצמו הוא דן לכף חובה. ופתאום הוא אכול רגשי נחיתות, רגשי אשם, הוא לא מרגיש את הכוחות שיש בו, את התכונות הטובות שיש לו, לפעמים זה הצעת היצר, וזה חשוב מאוד דווקא בחודש התשובה. יש אנשים שמפרשים תשובה עם עצבות, ואדם פתאום אומר לעצמו, אני כולי חטא, כולי שחור. אין מי דבר טוב. והדבר הזה, במקום להיות משהו בונה, הוא משהו הרסני. ומלמדת אותנו התורה משהו חינוכי יסודי, שחלק מהכרת הטוב זה גם שאדם אומר, יש בי נקודות טובות, הנה הצלחתי, נתנו לי משימה. 3 שנים הייתה המשימה הזאת, לאורך כל השנים עמדתי במשימה, כן. והבידוי זה לעמוד ולהגיד, אני עמדתי במשימה. לא שבגלל זה עכשיו מגיע לי, איך זה נקרא, לשבת על זרי הדפנה. לא שבגלל זה עכשיו אני פטור, להפך. אם יש לי את הכוחות האלה, אפשר לבקש ולהמשיך הלאה. אבל להכיר טוב וידוי, וידוי זה לא רק להגיד אני אפס, אני כלום, אני לא שווה שום דבר, אלא וידוי זה להגיד, כן, אני יכול, אני מצליח, נתנו לי משימה, ביצעתי אותה, עכשיו אני יכול להתקדם הלאה. זאת נקודה חשובה מאוד ויסודית מאוד, בין מבחינה חינוכית, בין מבחינת נקודת האמת. כי האדם באמת חשוב שהוא יאמין בעצמו, יאמין בכוחותיו, ביכולות שלו, בסגולות המיוחדות שלו. זה חלק ממה שכתוב, ויגבל ליבו בדרכי השם. ויגבל ליבו בדרכי השם, תודה, זה לא להגיד, אני מושלם, אלא לראות ולהבחין בנקודות הטוב, לא ליפול לייאוש, לא להרגיש רגשי נחיתות. וזה סמיכות וידוי מעשרות. יש בליקוטי מוהר"ן, רב נחמן, תורה מפורסמת מאוד, עשו מזה אפילו שיר. היום אגב זה חי אלול, חי אלול זה היום יום ההולדת של גם הבעל שם טוב וגם בעל התניה. רב נחמן היה נכד של הבעל שם טוב. הנקודה הזאת, רב נחמן היה גם פסיכולוג גדול והכיר בערך הנפתולי האדם. אז בתורה ריש פי בית, אמרו לי שגם עשו מזה כבר שיר גם כן, ממה לא עושים היום שיר, כן? אבל בתורה ריש פי בית מדבר רב נחמן על הפסוק, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. רב נחמן מדבר פה דבר גדול. אנחנו רגילים להבין את המושג ללמד על מישהו זכות, שהכוונה היא, אתה יודע שיש בו דברים טובים ויש בו דברים רעים, תבין ותסתכל על הצדדים הטובים שלו, תנסה, כן, להבין שאם הוא גם עשה משהו, אולי זה קרה בגלל רגע חולשה. תלמד את האדם ותדון אותו לקו זכות, אבל בעצם לא קורה שום דבר, אלא אצלך קורה משהו על ידי שאתה דן את האדם לקו זכות, כי אתה מתבונן עליו באופן חיובי. אומר רב נחמן, לא, כשאתה מסתכל על מישהו בעיניים טובות, בדן אותו לקו זכות, אתה מאיר אצלו את הנקודה הטובה, אתה מאיר אצלו ומגביר. כשראיתי את רב נחמן הזה נזכרתי בדמותו של רב אריה לוין. רב אריה לוין, לא רק שהוא היה צדיק וקדוש וטוב לב ועוזר לכולם, ומי שהיה נפגש איתו, מה קרה שכל מי שנפגש איתו אמר אני רוצה להיות יותר טוב? לא רק בגלל זה שהוא פגש אדם גדול, אלא באמת מאותה נקודה. רב אריה לוין היה מסתכל על כל אחד, לא ראה בו אלא טוב. זה הגביר את האנשים ברגע שמסתכלים על מישהו. ואגב זה חשוב מאוד גם ביחסים, כי כמה עם הפנים לפנים כאן לב האדם לאדם, חשוב גם ביחסים בינינו, כן? בין אדם לחברו, בתוך הבית, בין חברים, שלא לדבר על יחסים שבין איש לאשתו. זה לא רק שכשאתה מלמד קו זכות אז אתה בא ואומר אני מסתכל על הצד הטוב אני מלמד, אלא אתה באמת מאיר ומגביר. והתבוננת על מקומו, איך הוא כתוב? על ידי שאתה אומר אין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. ופה מטפס רב נחמן הנקודה השנייה, אומר אותו דבר וקל וחומר איך שהאדם צריך ללמד זכות על עצמו. שימו לב, דבר, אדם צריך ללמד זכות על עצמו. עכשיו זה נשמע לנו מופרך, כולנו מלמדים זכות על עצמנו, תמיד אנחנו חושבים שאנחנו בסדר. לא, למד זכות על עצמו זה באמת להכיר את החולשות שלי, להכיר את הנפילות שלי, להכיר מה אני צריך לתקן, אבל בשום פנים ואופן לא להגיד אני רע. לא, אתה תתבונן בנקודות הטובות שלך, תתמקד בהם, תתמקד בהם, ועל ידי שתתמקד בהם אתה תגדיל אותם, תאיר אותם, ויעלה מהנקודה השלילית. אגב, זה מאוד חשוב לחודש הרחמים והסליחות. יש אנשים שטועים בהבנת תהליך התשובה, וכל מי מאיתנו לא צריך, אין לו על נקודות שהוא צריך לחזור מתשובה, דברים קטנים ודברים גדולים. ויש אנשים שמרוב חושבים שתהליך התשובה זה להיכנס לדיכאון או לצער עמוק, להגיד אני לא שווה שום דבר. אומר נחמן הפוך, דווקא על ידי זה שתגביר בעצמך את הטוב, תלמד על עצמך קו זכות ותראה את הדברים המהירים שבך, זה יגביר בך את נקודת הטוב, זה יגביר בך את נקודת הטוב והתבוננת על מקומו. נקריא שני משפטים פה. וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי בטח יש לו איזה דבר טוב, דבר מצווה או דבר טוב, ועל ידי זה שיגביר את מקומו. כתוב בהמשך בסוגריים, והזהיר רבינו זיכרונו לברכה מאוד להילך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יעבוד עולמו לגמרי חס ושלום. זה מה שהתורה אומרת לנו פה. יש פרשת ביקורים וליד זה וידוי מעשרות. אדם אומר אני מכיר טוב, אני גם מכיר את טוב שבי. רבותיי, חלק ראשון שלנו כבחורי ישיבה פה בישיבה, ולא משנה אם אדם נמצא פה הרבה שנים או עכשיו נכנס בשערי הישיבה, והוא אומר אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות, אני צריך לקבל על עצמי. אז אדם אומר אני יודע שיש לי מה לתקן, אבל זה שאני נמצא כאן בישיבה, זה שאני נכנסתי לעולמה של תורה, זה אומר שאני כבר מוסר מסר לי לעצמי וגם לריבונו של עולם, אני רוצה להאיר ולחזק בי את הנקודות הטובות, להתחזק בתורה, להאיר את אור התורה. זה עצמו כבר מקדם אותו וכמה צעדים קדימה, במקום לבוא ולהגיד אוי אני לא יכול ואני לא מסוגל. אגב זה גם נכון, מי מאיתנו לא מתקשה, ושוב בצעדים הראשונים בלימוד פתאום קשה לי הגמרא, קשה לי התוספות, או לא מבין בדיוק את השיעור שנתן הרב, אולי אני לא מתאים לזה. לא, תסתכל על הנקודות הטובות, תראה מה התקדמת כבר, במה הצלחת, תראה את מה שעשו החברים שלך לידך שגם הם עברו את אותו תהליך. אף אחד לא נולד תלמיד חכם, אנשים משקיעים, וגם בחולשות וגם בקשיים. היום היה קשה לי, כן, ללמוד כל הסדר, בסדר, ודאי צריך לתקן את זה, אבל יחד עם זאת לבוא ולהגיד רגע, בכל זאת היום למדתי עוד חצי שעה יותר ממה שלמדתי אתמול, הנה אני מסוגל להתקדם, להעצים את נקודות הטוב. והנקודה הזאת של רב נחמן מופיע בסגנון אחר אצל הרב קוק באורות התשובה בפרק ט. הרב קוק מתייחס לזה, לסדר התפילה שמופיע בגמרא במגילה. הגמרא אומרת שתשובה מופיעה אחרי בינה. אנחנו אומרים אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חונן הדעת ואחר כך באה התשובה. כי תשובה היא תוצאה מבינה, ושב ויבין, ויבין ושב ורפא לו, ויבין ושב ורפא לו. כך אומרת הגמרא במגילה. מה הקשר בין בינה לבין תשובה? אומר הרב קוק הנקודה הזאת, הבינה היא היכולת להבדיל בין דבר לדבר. לכן אנחנו אומרים הבדלה בכונן הדעת. הבדלה בכונן הדעת, כי כל יסוד הדעת זה להבדיל בין שני דברים. תינוק קטן יודע להבדיל בין חושך, בין אש לבין מים, כן? הוא יודע שזה שורף וזה לא, אבל הוא לא יודע להבדיל בין דברים אחרים, בין טוב לרע. ככל שאדם גודל, הוא יודע להבדיל ברמות גבוהות יותר. מה זה שפיץ למדנות? שפיץ למדנות זה לדעת להבדיל בין שני דברים שממש מראים לך, זה דומה ממש אחד לשני, ולדעת לחתוך אותם, להגיד איזשהו חילוק, כן? אומרים לך, רגע, זה קושייה, זה מפה ופה. אז עומק הדעת זה לדעת להבדיל, לא, זה שייך לזה וזה לזה. אם אין דעת, הבדלה מניין. אומר הרב קוק, יסוד התשובה זה לדעת להבדיל בין הצדדים הטובים שלך לצדדים הרעים שבך. לא להרבב, כי כשאדם נופל בחטא, אז מתחזק אצלו התחושה, הרצון, יצר הרע. אז יש לו עכשיו שאיפה לרע. אבל זאת לא הסכנה הגדולה. הסכנה הגדולה יותר הוא שאדם שוכח ומאבד את הידיעה שיש לו את הדבר הטוב. ואדם צריך שוב להבין שיש לו את הנקודות הטובות. נקריא את זה אחרי שהקדמנו את ההקדמה, אז גם עם לשונו של הרב קוק. כל חטא, פרק ט', כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. החטא מתחיל מזה שאדם חטא ולא עמד כנגד יצרו, אז זה פגם בנפש. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. אבל חסרון יכולת זה בצטו אל הפועל, זה התוצאה הראשונה. אבל התוצאה השנייה, מחלישו את כוח הרצון של הטוב, כי כבר יש לו יותר צדדים רעים. וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה, והכרת הטוב מתשתשת. אתם שומעים? אדם מרגיש, רגע, אני שואף לעשות רע. מי מאיתנו לא נופל? אם אנחנו נופלים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו כבר מפסיקים להאמין שיש בנו נקודה טובה. זאת הסכנה עוד היותר גדולה. לשכוח, לא, יש לנו נקודת הטוב. הכרת הטוב, שימו לב, הוא משתמש פה במילים שדיברנו עליה, הכרת טוב, הכרת הטוב שבך מתשתשת. התשובה באה אחר בינה, הנה, תשובה ובינה, שמגבירים את הכרת הטוב הבא בשלימותה גם עם הכרת הרע. הרע מבחין את הטוב. אתה אומר, רגע, נכון, אני לא בסדר פה, אבל בכל זאת, ניסיתי, השתדלתי, התקדמתי, בכל זאת יש לי צדדים טובים אחרים, אני יאיר אותם. כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מבהיק יותר עומק הטוב בטובו. וכל מה שידיעת הטוב מתבררת, הפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה, הולך על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, ואז גם מתעורר הרצון לעתיד. אני פעם אמרתי, אתם יודעים, שעיר המשתלח זה השעיר של יום הכיפורים. עליו מתוודה הכהן הגדול וזורקים אותו לעזאזל, ובזה מתכפר כל עוונות בני ישראל. כבר חזל אומרים שהשעיר המשתלח, אומות העולם שואלים את בני ישראל מה זה. זה בכלל, זה לא קורבן, זה בחוץ, זה שעיר, ושעיר לעזאזל, מה זה במקום הזה? אז יש הרבה הסברים על פי הסוד. אני חשבתי פעם להסביר את זה על פי הפשט והרעיון הזה, לקרב את זה אל השכל. אתם יודעים, זה א' ב' של הורים. לפעמים הורים נכשלים בזה, וגם מחנכים לפעמים נכשלים בזה, כן? גם אם ילד עושה משהו רע, אסור להגיד לילד, אפילו משהו רע מאוד, אתה ילד רע. אם אומרים לילד אתה ילד רע, הוא יאמין בזה. אתה תלמיד רע, כן? הוא יאמין בזה והוא ילך עם זה. צריך להגיד לו, עשית מעשה רע, המעשה הזה הוא לא טוב. מה ההבדל בין שתי האמירות? האמירה הראשונה מתייחסת לאדם, זה אתה. האדם והרע זה אחד. לעומת זאת כשאומרים למישהו עשית מעשה רע, אומרים לו בסדר, אתה זה אתה, אנחנו יודעים אתה עומד בפני עצמך, עשית ונכשלת במעשה רע, אתה יכול לעשות מעשה טוב, אבל אתה והרע זה שני דברים נפרדים. הרעיון של שילוח שעיר לעזאזל בא להגיד, זה לא שאם עם ישראל חטא אז עם ישראל רע, לא, עם ישראל זה אחד, מציאות אחת, והחטא כאילו הוא דבר אחר ואפשר לשלוח אותו. חשוב מאוד. ואנחנו צריכים להחדיר בעצמנו, וזה ויגבה לי בו בדרכי השם. אני אומר, התשובה הגדולה של יום הכיפורים, של ראש השנה, של הימים האלה שלנו כאן בישיבה, זה להאיר את נקודות הטוב, לבוא ולהגיד אני כאן נמצא בישיבה, נכנסתי, גיליתי בזה שאני רוצה להגדיל את נקודות הטוב. וכשאדם יאמין בעצמו בזה, זה בעצמו יהיה, זה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. עשו מחקר בארצות הברית, מחקר מפורסם מאוד, לקחו בבית ספר את הילדים שהם היו, יש כל כיתה יש ילדים טובים, יותר גאונים, יש בינוניים ויש יותר חלשים, יש גם ילדים שהם טובים מבחינת ההתנהגות עם מוטיבציה, יש כאלה שלא, יש בקיצור, חילקו אותם בלי שום קשר לשלוש קבוצות ואמרו למורה אחד שלא ידע, התלמידים שלך הם גאונים מצוינים, הם רק רוצים כל היום ללמוד. למורה השני אמרו, התלמידים שלך הם ככה ככה, יש בזה. למורה השלישי אמרו לו, התלמידים שלך בלגן עצום, הם רק מפריעים, הם משתוללים, גם הם בכלל לא מסוגלים ללמוד. בעצם זה לא היה האמת, כי באמת חילקו את התלמידים לפי סתם חלוקה אקראית, ובכל כיתה היו ככה. בסוף השנה ככה היה בדיוק, הכיתה המצוינת למדה מצוין, הגיעה להישגים מצוינים, ולא היו שם לא בעיות משמעת ולא שום דבר. ואלה של בינוניים ככה ככה, והחלשים שברו את הבית ספר. כי כשאתה משדר למישהו טוב, אתה חלש, הוא יאמין שהוא חלש. וכשאתה מאמין למישהו שאתה משדר לו שהוא רע, הוא יהיה רע. וכשאתה משדר למישהו שיש לו יכולות להכיר בעצמו, הוא יעלה. אנחנו כאן בישיבה והגבה ליבו בדרכי השם. חבר'ה, יש לכם כוחות עצומים, אתם אמורים להיות המנהיגים של הדור הבא, המנהיגים הרוחניים, המנהיגים אלה שמוליכים את עם ישראל. זה שאתם נמצאים פה, ולא משנה, אדם לא נכנס פה בשערי הישיבה והוא פתאום נהיה מלאך, לא, אין פה מלאכים, יש פה בני אדם. אבל אתם צריכים להכיר את הצדדים הטובים שבכם, את הכוחות שלכם. תסתכלו תמיד על מה שהשגתם, על מה שנקודות הטוב, לא להתעלם מנקודות החולשה, לא להגיד אני בסדר אז עכשיו אני יכול כבר ללכת הביתה כי אני שלם, לא, אלא להגיד אני מכיר את נקודות החוזק שלי, אני מכיר את נקודות החולשה, והנקודות האור שבי הן גדולות יותר, ואז מזה אני אבנה הלאה, מזה אני אלך קדימה. הנה לפנינו, ועם זה אני מסיים, פרשה שמלמדת אותנו של הכרת הטוב, של הכרת הטוב של האדם בעצמו. הנה לפנינו וידוי, שוידוי שאדם אומר השתדלתי, עמדתי במשימה והצלחתי, תנו לי את המשימה הבאה, מחיל אל חי, ויגבה לי בו בדרכי השם. כן, ללכת עם הכוחות האלה שלנו, להתקדם צעד אחרי צעד, להאמין בעצמנו, להאמין בטוב שבנו, ואז גם באמת הטוב שבנו ילך, יגבר, יבנה אותנו ויבנה את עם ישראל כולו.